עוד כחודש וחצי נאלץ להיפרד ממסכת שבת לכמה שנים, אבל יש כמה אגדות במסכת שבת שכדאי לקחת איתנו הלאה לכל מסכת שלא נלך. פרק שני של מסכת שבת ישנם סיפורים, סדרה של סיפורים על הלל הזקן. תנו רבנן, פלמד עמוד ב', לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמי. כדי להדגים מהי ענוותנות כהלל, הביאה הגמרא סיפור מעשה בשני אדם שאמרו זה את זה, רש"י אומר התערבו, ואמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. 400 זוז זה הרבה כסף. כתובה, בעזרת השם שיהיו הרבה כתובות בקרוב אצל כולם, אלה שמתגייסים עכשיו זה לא בוער, עכשיו קצת אחר כך, אבל אצלו לשאר אז כתובות בקרוב. שנה הבאה לומדים קידושי, זו התחלה טובה. כתובה זה 200 זוז. כתובה זאת אומרת משהו שאמור לחלקל משפחה, 200 זוז, וזהו התערבו פה על 400 זוז. סכום מכובד מאוד. אמר אחד אני אקניתנו. אותו יום ערב שבת היה, הלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו בני מה אתה מבקש? שאלה יש לי לשאול. שאל בני, מפני מה רשם של בבלים סגלגלות? שאלה גדולה שאלת, וכולי וכולי. בסופו של דו שיח אומר לו אותו איש שהלל, לא ירבו כמותך בישראל, כי איבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, הווה זהיר ברוחך, אל תאמר כל כך מהר בחיים, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יקפיד. בוודאי שגם בקריאה הראשונה של ההגדה הזאת יש מוסר גדול על סבלנות, אורך רוח, על זה שאדם לא מתגאה על אחרים למרות שמעמדו רם וניסה, נשיא ישראל, שוודאי יש לו כמה דברים יותר דחופים בחיים, וכמה שאדם עם כל מעלתו ומעמדו משפיל את עצמו לענות לכל שאלה ושאלה באורך רוח, ואומר לו שאל כל שאלות יש לך לשאול, תשאל את מה שאתה רוצה, למרות שהשבת הולכת ומתקרבת. אבל מעבר לזה, הכותרת היא לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. זאת אומרת יש משהו בסיפור הזה שאמור גם להדריך אותנו לבנות אצלנו לא רק את הערצה לענווה, לסבלנות, אלא גם אולי הדרכה, תפיסה, גישה עקרונית שמתוכה אנחנו נצליח בעזרת השם ללכת בעקבות ענוותנותו של הלל. זה מאוד מוזר ששני אנשים מתערבים על סכום כל כך גדול מי יצליח להקנית את הלל. מה האמביציה? למה להתערב על דבר כזה? למה זה נושא? זה שיש דמות כזאת כמו הלל נשיא ישראל, אדם שהוא מנהיג ציבור, ראש הסנהדרין, כל האחריות הלאומית על הכתפיים שלו, שהוא כל כך בעל סבלנות וכל כך בעל ענווה וכל כך בעל רגישות לכל אחד ואחד, העובדה הזאת מחייבת את כולם. זה תובע מכולנו תביעות. אם הוא נשיא ישראל, יש לו כל כך הרבה אורך רוח לכל אחד ואחד, בזמן פנוי ונפש רחבה לכל אחד, ויכולת הכלה והקשבה, זה מחייב את כולנו. כל אחד ואחד, איפה שהוא לא נמצא, זה תובע מאיתנו סבלנות והקשבה ורגישות וענווה. ויש אנשים, אולי הם לא מעט, שכל פעם שמשהו תובע מהם תביעות חריפות וקשות, הם קצת מאוימים. זה קצת לא נעים להרגיש שיש לך מה לשפר, שיש לך מה להתקדם. לא פעם האדם היה מאוד שמח אם היו אומרים לו, יש לך פטור, לא מצפים ממך. אדם היה מאוד שמח אם היו אומרים לו, תשמע, באמת זה בלתי אפשרי, לא, זה לא מעשי. אבל הלל דורש מאיתנו, תובע מאיתנו תביעה. ואדם מוכן לשלם 400 זוז בשביל להוריד ממנו את התביעה הזאת. בשביל לשבור את המיתוס. בשביל לשחוט את הפרה הקדושה הזאת שנקראת הלל, להגיד לא, הלל זה לא כמו שמספרים, גם הוא מתעצבן לפעמים, וגם הוא לפעמים לא הולך לו. קצת הורדת את רף הציפיות, זה לא כזה כמו שמתארים, רף הציפיות ירד, רף הדרישות מעצמי ירד, קצת פחות מאיים, קצת יותר אנושי, קצת אני יכול להרשות לעצמי גם. זאת לא דרישה כל כך טוטלית. אפשר לנשום לרווחה, גם הלל בסוף הוא כאחד האדם. מוכנים לשלם בשביל זה הרבה מאוד כסף. בשביל להוריד מהלב תביעה מוסרית. בשביל להשקיט את המצפון. 400 זוז. יש יצר הרע מאוד מאוד חזק בתוך אדם. היצר הרע שאומר בסוף יש משהו בתוכי שאין לי לגביו בחירה חופשית. יש בתוכי איזה מבנה מולד ביותי בן אדם, ביותי בנוי כך, ככה אני. בסוף אני יכול לבחור להתאמץ, בסוף יש איזה גרעין קשה של אישיות, ככה זה בגנים שלי, ככה נולדתי, ככה אני בדם, כזה אני. אז בבת אחת אני יכול להסיר מעצמי המון דרישות ותביעות. זה מעבר ליכולת הבחירית שלי. ככה נולדתי, מה אני אעשה? ככה אני, כזה אני, יש בי אלמנט לא בחירי, זה היצר הרע הכי גדול. כי באותו רגע השגת פטור מלבחור, מלהתאמץ, מלעבוד, מלחפש, מלחתור. ואדם לפעמים מאוד נהנה שמישהו יגיד לו, כן, כזה אתה, אין מה לעשות. אומר המהר"ל בנתיב הענווה שהיצר הרע הזה הוא הגאווה שנמצאת בתוך ליבו של אדם. כי מהי הגאווה? אומר המהר"ל, הגאווה זה שהאדם מגדיר את עצמו. הגאווה זה אותו תיחום שאדם מתחם את אישיותו ואומר כזה אני, לכן אני לא יכול להשתנות, להתגמש, אני לא יכול להתכופף, לצמוח, לזוז, ככה אני. בסוג של הקשנות זה מוליד את אותה גסות רוח. אתה אומר ככה אני, אז זה מתיר לי כל מיני דברים, יש לי היתר. הענווה, אומר המהר"ל, הענווה היא מדרגת הפשיטות. הפשיטות הוא אשר מיוחד אליו הענוותן, כי הענווה היא פשיטות. פשיטות, מופשטות, חוסר הגדרה. הענווה היא האמונה המוחלטת בעוצמת החופש. הכל יכול להשתנות. יש בחירה חופשית. אל תגיד זהו, אלה הגדרות, זאת המציאות. חכה, יש בחירה, יש חופש. תשתנה, יש אין סוף אפשרויות. הכל עוד יכול להשתנות. ריבונו של עולם הוא ענוותן. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא זאת אי המוגדרות שלו. אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא כזה. מה זה כזה? חופש, חירות. אי אפשר. אי אפשר להגדיר. אי אפשר לסמן. כל אחד ואחד מאיתנו, ככל שהוא יותר בעל ענווה, הוא פחות ופחות מסוגל לשמוע בקרבו את המשפט כזה אני. מה זאת אומרת כזה אני? הכל יכול להשתנות. אני יכול, יש תביעה שבאה אליי, סימן שאני יכול להשתנות. אני לא כל כך מהר מוציא תעודת פטור מתביעות מוסריות שבאות אליי. זה נוגע לי. אני כנראה שאני צריך להשתנות, כנראה שיש לי מה לעשות. אדם ענב שהוא שומע דרישות גבוהות מוסריות, דרישות גבוהות רוחניות, אומר, כנראה שיש לי מה לעשות, כנראה שלא מציתי את הבחירה החופשית שלי, כנראה שאני לא עובד מספיק על עצמי. בעל הגאווה מיד אומר, לא, זה לא, או שזה לא קשור אליי, או שזה לא מתאים לי, אני לא מתחבר לזה, זה לא מתחבר אליי, זה לא מדובר אליי, זה מדובר על אנשים אחרים, או שאין דבר כזה באמת. כי לא, כן, כזה אני יודע שזה בלתי אפשרי. או בכלל בלתי אפשרי, או שפה זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, לעולם יהיה אדם מאמין בבחירה החופשית כהלל. מאמין בבחירה החופשית, שגם כשאתה נשיא ישראל, ולכאורה התנאים הם כאלו שלא יכול להיות עקרונית, תנאי הזמן והמציאות שלא יכול להיות שיהיה לי זמן לכולם, וסבלנות ואורך רוח לכולם, כי אני במציאות מסוימת, לא נכון. אל תגיד לעצמך את המשפט הזה. תגיד, יש לי עוד מה לעבוד. התנאים קשים, נכון. קשה להיות נשיא ישראל ולהתייחס לכל אחד. זה לא אומר שיש לי פטור. זה אומר שיש לי עבודה. יש לי בחירה. יכול להיות שהיא קשה, ואני בכל לבחור. והילל הבוחר, הילל החופשי, תובע מכולם, תובע מכולם לא להיכנע ליצר הרע שאומר, ככה אני. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. תמיד תבחר. תמיד תגיד, אולי אפשר יותר. אל תגיד אף פעם לעצמך, ככה אני. כזה אני, אין מה לעשות. הולך אותו יצר הרע ופוגש את הלל בערב שבת, כשהלל חופף את ראשו. בערב שבת, בחירת האדם, הבחירה החופשית של האדם הולכת ומצטמקת. אתה לא יכול להגיד יש לי זמן לכמה דברים, כי אין, שבת הולכת ומתקרבת. לחץ הזמן, כידוע, בערב שבת הוא אטמוספירת הלחץ עולה. מדד, יש כזה מדדים מיוחדים שמודדים לחץ. אז אפשר לעשות ניסוי, אפשר לעשות דוקטורט על זה, לראות איך מדד הלחץ ביום שישי, ככל אפשר לעשות משוואה, ככל שהדקות מתקרבות לשבת, אז במכפלה כזאת אפשר אפילו להכניס את זה לנוסחאות. מדד הלחץ עולה, למה? כי אין חופש. אין אפשרויות, השבת מגיעה, אין מה לעשות, אי אפשר. אין, המציאות הולכת וסוגרת עליך, מכל הכיוונים. ואדם מרשה לעצמו, כי אין ברירה, אני לא חופשי. לחץ הזמן או לחץ המציאות יוצר לאדם את ההתר הזה שאין לי חופש עכשיו. עכשיו אני עובד ממקום לא חופשי, לא בחירי. הוא מוצא את הסיטואציה שבה אולי נחשוף שגם בהלל יש נקודה לא בחירית. אולי גם בהלל יש בסוף איזה מקום שאומר, טוב, בסוף אני בן אדם, אין מה לעשות, מצבי לחץ. בסוף בסוף הבחירה נגמרת, כמה אפשר לבחור? בסוף זהו, אין, בסוף. כזה אנחנו, במצבי לחץ, זה... מתגלה האמת. תתגלה האמת. שגם הלל הזקן בסוף הוא בן אדם, וגם הוא בסוף יש לו נקודה שבו הבחירה נשברת, והחופש נעצר. והלל לא נשבר, מתעטף, הרב קוק מדייק, מתעטף בגדי נשיאות. מתעטף, זאת אומרת שהוא לובש את החליפה של הנשיא, או את הגלימה של הראשון לציון, תלוי, כל אחד יצייר לעצמו איך שהוא רוצה. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? בני, יש לי סבלנות, יש לי יחס אבהי אליך. אמר לו, שאלה יש לי לשאול. למי יש זמן לשאלות? עוד רגע שבת נכנסת. שאל בני, שאל, יש לי מלא זמן. חופש הבחירה שלי עומד במקומו. אני בוחר, זאת החלטה בחירית של הלל, הוא בוחר. הוא בוחר להמשיך להיות עם אורך רוח וסבלנות למרות הנתונים. אומר לו אותו יצר הרע, מפני מה ראשיהם בבליים סגלגלות? שאלה מאוד חשובה. הראשים של אנשי בבל הם כאלו כמו ביצה, לא עגולים, יותר כאלו מאורחים. אתה יודע, יש אנשים בעולם, אתה רואה גזע שלם, עם שלם, שכולו בנוי אחרת. הראש שלו בנוי אחרת. אתה רואה שזה לא מקרי. גזע שלם, עם שלם כזה. הראש שלהם אליפסי. זאת אומרת, אתה רואה שיש מושג כזה שנקרא גנטי. יש בו משהו גנטי שם, נכון? הם כולם ככה, אתה רואה שזה גזע כזה, שהם כולם מראש, מהלידה עם ראש כזה. אתה רואה, יש דבר כזה שנקרא גנטיקה. יש דבר כזה שנקרא, ככה הוא נולד. ככה הוא. אז אחד נולד עם ראש כזה, ואחד נולד עם ראש קשה, אחד נולד עם ראש של שואל, אחד נולד עם ראש כזה. אני לא יודעת, כל אחד נולד עם ראש אחר. אתה מצפה שאני אשנה את המחשבות שלי? שאני אבחר איך לחשוב? זה מולד. זה מולד, ככה נולדתי, זה הראש שלי, אין מה לעשות. תסתכל, זה גזעי. זה עם שלם, כולם אותו ראש. זה לא בחירי. יש מימד לא בחירי באדם. תסתכל. מכאן ואילך תשליך על כל המין האנושי. כל אחד יש לו ראש אחר מלידה, מה לעשות? ככה הוא נולד. אומר לו הלל, בני, שאלה גדולה שאלת. שאלה גדולה באמת. זו השאלה הכי גדולה של החיים. הוא לא אומר את זה סתם, ולא בציניות, ולא רק בגלל שהוא בעל סבלנות. זאת באמת השאלה הכי גדולה של החיים. האם זה תלוי בבחירה החופשית, או שזה מולד וטבעי ואין מה לעשות? אומר לו הלל, זה בחירי. אין להם מילדות טובות. זה לא גנטי. זה לא בלתי הפיך. זה בעיה של מילדות שלא עושות את העבודה שלהם כמו שצריך. זה יכול להשתנות, זה בחירי. הראש, צורת החשיבה שלך, אולי זה בגלל שהחינוך שלך מההתחלה היה מסוים, אבל אפשר לשנות את זה. אפשר להתחנך אחרת. אפשר לשנות ראש. אפשר להחליף. יש בחירה. אל תגיד זה הגזע, אל תגיד זה הגנים. לא. הכל יכול להשתנות. אחרי שעה הוא חוזר עם עוד שאלה. הלחץ כמובן גדל. עברה עוד שעה, נתין שעה אחת, לחץ הולך וגדל. אולי נצליח לחשוף שגם הלל בסוף אין לו בחירה? תראה, מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? טוב, העיניים טרוטות. פה אתה לא יכול להשלים את המיילדת. זה לא תלוי במיילדת. כל התרמודים, סתכל כולם, העיניים שלהם טרוטות. טרוטות זה עיניים כאלו חלשות, רכות. יש להם בעיה בעיניים, כל התרמודים. אתה רואה, יש להם עם כזה, בעיה מערכתית. בגנים שלהם, כולם. העיניים שלהם ככה בלידה. השלכה מתבקשת, נגזרת. יש כל מיני אנשים עם כל מיני דברים שקשורים לעיניים, שזה מולד. לך יש עין טובה, לי אין עין טובה, מה אני אעשה? ככה אני, ככה נולדתי. לך יש עין שאוהבת להתבונן על דברים כאלו, אני, העין שלי נמשכת לדברים אחרים, מה אני אעשה? כזה אני. ככה העין שלי עובדת. זה טבעי, זה לא בחירי. העין זה כל החושים. העיניים זה השקפה על המציאות, זה היחס שלי למציאות, איך אני מתייחס, מה אני רואה, מה אני קולט. זאת שאלה מאוד גדולה, אומר הלל. לא רק צורת החשיבה היא בחירית, ניתנת לשינוי, ניתנת לחינוך. הם דרים בין החולות. מרשי, יש שם סופות חול, יש שם רוחות אדירות, סופות של חול, וסופת החול גורמת לעיניים להיות כאלו רכות, אדומות או עגולות לפי אחד הפירושים. יש בעולם הזה סופה של חול. אנחנו נמצאים בעולם הזה בסופה של חולין. יש המון רוחות מלאות חול, מלאות מציאות של חול מסביבנו. ויש לאדם בחירה. לפעמים לסגור את העיניים, לפעמים לסובב את הראש, לפעמים לשים וילון, לפעמים לעזוב, להישאר בבית, אל תלך בסופה, כנס למערה, לא יודע מה. מי אמר לך ללכת עם עיניים חשופות אל מול סופת חול? אתה לא חייב. אל תגיד אין ברירה, ככה אני. סליחה, יכולת לעשות אחרת, זה בר שינוי. התרמודיים האלו קיבלו החלטה לא נכונה בחיים. הם רואים סופה של חול, סופה של חומר, והעיניים ממשיכות להיות פקוחות מול זה. אז מה אתה רוצה שיקרה? אפשר להחליט החלטה? להסתכל אחרת? לא לתת לחול להיכנס לי לתוך העיניים? אולי שהקודש ייכנס לך לתוך העיניים? המתין שעה אחת. תראה, יכול להיות שלשנות מחשבה אפשר, זה נושא חינוכי. הוא בקרב נסיגה, בחורצ'יק. הוא בקרב נסיגה, זה לא שהוא מתקיף את הלל. הוא המותקף פה. הוא הולך ומנסה להציל את נפשו, למצוא אולי איזה נקודת, איזה קצה חוץ שייתן לו איזה פטור ממשהו. אז פטור ממחשבות רעות אין לו, פטור מעיניים לא טובות, מקליטה מציאות אין לו. הוא הולך ונדחק לפינה, הכל בחירי, הלל מראה לו מה זו בחירה, שעה אחר שעה. הוא הולך ומפסיד, לא רק 400 זוז, הוא הולך ומפסיד את הדמיון, את האשליה, את התירוצים שיש לו. אבל אולי בסוף יש משהו שהוא לא בכל זאת. מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? בכל העולם, כולם יודעים, אם אתה רוצה לבנות נבחרת כדורסל טובה, או נבחרת ריצה טובה, לך לאפריקה. כל שם מסודר. ממדים מסוימים, כל שם בממדים אחרים. אבל הדגש הוא על הרגליים. ולא רק הרגליים, כפות הרגליים. כפות הרגליים שלהם רחבות. הרגליים זה החלק הכי נמוך. כף הרגל. זה החלק הכי, שהוא הכי רחוק מהמחשבות, מהשליטה. זה לא העיניים, זה לא החושים. זה ההרגלים שלי. זה החלק שאני לא רואה אותו בכלל. הוא הכי קרוב לקרקע, הוא הכי אינסטינקטיבי. הרגל זה ההרגל. זה שטף החיים. יש בתוכנו בסוף איזה שטף חיים, איזה הרגל, איזה אינסטינקטים, שהם, אין מה לעשות. ככה זה זרימת החיים הפשוטה, הטבעית, שאין עליה שליטה. והיא רחבה. כף הרגל הזאת רחבה, יש לה שליטה על החיים. שטחים רחבים מאוד בחיים שלנו מונעים על ידי ההרגל, ואי אפשר לשנות הרגלים. זה נורא טבעי, זה ככה זה, אין מה לעשות. פה אתה תודה לי, בבקשה תודה לי, תן לי פטור. שאלה גדולה, האם גם ההרגלים? תראה. הם דרים בין ביצעי המים. הם גרים בבוץ, בביצה. הם הולכים בביצות כל היום. כיוון שהם הולכים בביצות, הרגליים שלהם הלכו והתרחבו, שלא יתבעו. מי ביקש ממך לגור בבוץ? מי אמר לך להיכנס לביצה? אחרי שאתה נכנס לביצה, אתה אומר, אלה הרגלים שלי. למה נכנסת לביצה? יש דיון כבד מאוד. מיטב אנשי החינוך עוסקים בזה. עוסקים, כלומר, כותבים ניירות. איך לשנות את הרגלי הצפייה של הילדים בטלוויזיה? הרגלי הצפייה, זה הניסוח. לא מצליחים לשנות את הרגלי הצפייה. לא מצליחים. אין מה לעשות. הרגלי צפייה. מי ביקש ממך להיכנס לבוץ? אתה נכנס לבוץ, אתה אומר, אחר כך יש הרגלים. אל תיכנס לבוץ, אל יהיו הרגלים, מה אתה רוצה? אתה שואל שאלה, זה, יש פה משהו, אנחנו לא צריכים להשתלט עליו, הבחירה החופשית נעצרת. זה משהו לא נשלט. ההרגלים. סליחה, מי ביקש ממך להיכנס לבוץ? אתה לא חייב. יש לך בחירה חופשית. איפה לגור? האם להיכנס לביצות? לא להיכנס לביצות. אתה לא חייב. אתה יכול ללכת ביבשה. אתה יכול לבנות סירה. חשבת על זה פעם? אולי לבנות סירה? אתה לא חייב ללכת בבוקר. אתה יכול לבנות גשרים. אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר להיות יצירתיים. אבל אל תגיד ככה. תשבור את הראש, תייצר, תבחר, תיזום. אל תרים ידיים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. הוא כבר התעטף פעם אחת, אבל הוא מתעטף עוד פעם. נתעטף וישב לפניו, זאת אומרת שיש פה איזה עוד יותר סמכות. עד רבה, עוד יותר כנשיא ישראל אני יושב לפניך. דווקא מתוקף התפקיד שלי כנשיא ישראל, אני עוד יותר מקדיש לך זמן עכשיו. כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. השבת נכנסת. ערב שבת. זה הנושא הכי חשוב בעולם. זה הנושא הכי חשוב לעסוק בו בערב שבת. כי בערב שבת נוצר אדם הראשון. בערב שבת זה הזמן לברר מה זה בן אדם. מה תפארתו של האדם שנברא בצלם אלוקים? בערב שבת, כותב הרב קוק, בעולת ראייה, כותב הכוזרי, ועוד, זה הזמן לעסוק בתשובה. לעסוק בתשובה, לעסוק ביכולת להשתנות, לעסוק בחירות. מזמור שיר ליום השבת, אומר המדרש, זה מזמור התשובה של אדם הראשון. אפשר לתקן. ותרא האישה כי נחמד העץ למראה, טוב למראה, אין מה לעשות, הוא נחמד למראה וטוב לעיניים. זה לא בחירי, אני לא, אי אפשר לא, לא לקחת. למה? יש בחירה. יש בחירה האם להקשיב לנחש או לא, להתפתות או לא. יש בחירה. ביום שישי, אל תגיד, אל תאשים רק. אל תגיד הנחש אישי אני, ואל תגיד האישה אשר אמרת לי, אל תאשים אף אחד. קח אחריות. יכולת לבחור. אל תאשים כי ככה זה מלידה, זה השפעה סביבתית. אמרו לי, אין, לא, יש לך בחירה, זה יום שישי, אתה בן אדם, ערב שבת. זה הנושא שלנו. זה הנושא הכי טוב לעסוק בערב שבת. זה מצוין, תשאל את כל השאלות שיש לך. זאת קבלת שבת הכי טובה. שווה להפסיד 400 זוז ועוד 400. בן היה רב קוק מאיר, ש-400 זוז, זה מה שלפי המשנה בבבא קמא, פרק שמיני, משלמים על ביזוי כבודו של אדם. אם אדם השפיל את חברו בפרסיה בציבור, הוא לא עשה לו נזק כלכלי, אבל הוא ביזה את כבודו. השפיל אותו לעיני כל, ביזה את האנוש, את הצלם אלוקים שבו, הקנס הוא 400 זוז. קנס כבד. זה לא נמדד ב... זה לא נזק ממוני, זה נזק אישיותי. כדאי להפסיד 400 זוז ולשמור את צלם אלוקים שבאדם, לשמור על הכבוד האנושי, להשיב את הכבוד האנושי. לא לזלזל בעצמך. כל פעם שאתה אומר כזה אני, אתה מזלזל בעצמך. כל פעם שאתה מוותר לבחירה, אתה מוותר על האנוש שבך. מה, אתה רוצה לחזור לקומת החיה? והלל לא יקפיד. הלל לא יקפיד, זאת אומרת, הלל כמדיניות, כשיטת חינוך, כדרך בחיים. תמיד, תמיד, תמיד תחשוב מה אני יכול לבחור. להקפיד, זאת אומרת, להגיע למסקנה, זהו. הכדור עבר לצד השני, הוא לא אצלי. אני בסדר. הבעיה שם. להקפיד זה אומר, זהו. הבעיה לא אצלי. מותר לי להקפיד. אני מציתי. מציתי את היכולת הבחירה שלי. הגעתי לקצה. מי אמר לך שהגעת לקצה? אל תגיד לעצמך, אף פעם הגעתי לקצה. אל תקפיד. אין גבול. יום שבת מעין עולם הבא. אתה שייך לעולם הבא, אומר המהר"ל. איזה הוא בן עולם הבא, אומרת הגמרא בסנהדרין פ"ח, ענוותן ושפל. למה אין ותן ושפל הוא בין עולם הבא? כי עולם הבא הוא עולם הפשיטות. עולם הבא זה הלא מוגבל, לא ממודר ומוגדר, לא מתוחם. מי שלא מתוחם, אז הוא לא מתוחם. אתה שייך ל... אני לא מקפיד. הכל... יכול להיות שיש לי עוד מה להשתנות בחיים. וזאת היא ענווה אל ענווה. אנחנו לא יודעים איזה פוטנציאל תמון בנו. איזה פוטנציאל של מידות, פוטנציאל של יראת שמיים, פוטנציאל של עמל תורה, פוטנציאל של אהבה ויראה, אנחנו לא יודעים. רק ריבונו של עולם יודע. נכון, צריך גם לפעמים הקפדה. יש לשמי תפקיד בעולם. שמי הוא לא אדם עצבני, חס ושלום. שמי אמר במסכת אבות, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שמי בוודאי איש מתון, סבלן ונעים הליכות. אבל שמי אומר שיש תפקיד להקפדה. יש תפקיד בדרך לשים לב לאיפה אני נמצא כרגע, במה אני עסוק, מה הסוגיה שכרגע אני שייך אליה, לתחם את מקומי, בדרך, בשלבים, תחנות, לדעת איפה אתה נמצא, להבין שהעולם זה בניין מסודר. נכון שאין אין גבולות, השאיפות אסור לצמצם אותו, אבל בדרך יש עמת בניין, אומר שמי. יש דרך, איך בונים? לא, אי אפשר לקפוץ, אפשר לדלג. אי אפשר הכל כרגע. לא, בשלבים, בהגדרות. אז כל פעם אתה מגדיר יעד, משימה. חשוב לדעת לבנות בניין. אבל הבסיס, הלעולם, המנוע מבפנים, הוא מנוע חופש, הוא מנוע חירות. יש נוכרי אחד שבא להילל ורוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. מה זה הדבר הזה? זה בן אדם שהוא מסנדל את עצמו. הוא מראש מגביל את עצמו. הוא מראש שולל מעצמו חופש. הוא מכניס את עצמו לאיזה מיצר מאוד צר. אני רוצה ללמוד רק בתנאים האלו והאלו האלו. שזה בדיוק התאים לי בדיוק למקום שאני נמצא. אתה לא שם לב שאתה שולל מעצמך את הבחירה? אתה במו ידיך שולל מעצמך את החופש, אומר, ככה אני. אני יכול ללמוד רק בצורה כזאת. אם כן, כן, אם לא, לא. יש לך 5 דקות לגרום לי להתחבר. למה אתה מסנדל את עצמך? למה אתה מכניס את עצמך למיטת סדום כזאת? והילל, באומנות שלו, בגאונות שלו, יודע להוציא את האנשים מהסינדול העצמי שלהם. מהמגבלה שהם מגבילו את עצמם. תהיה חופשי. תבחר. למה אתה מראש מגביל את עצמך? למה אתה שולל אופציות? הוא מצליח לשחרר. הוא מצליח לשחרר גוי שמוכן ללמוד תורה רק אם הוא יהיה כהן גדול. למה אתה מסנדל את עצמך מראש? אל תהיה גאוותן. אל תגיד ככה אני. אני מוכן רק בתנאים האלו. למה? אל תציב תנאים בכלל. זה לא טוב להציב תנאים. הלל הוא איש הבחירה החופשית. הלל זה הלל שאומר, אם אין אני לי מי לי. תבחר, אל תאשים אף אחד, אל תצפה לכלום. תבחר. הלל הוא זה שאומר במסכת סוכה, אם אני כאן, הכל כאן. הכל עליי. הלל זה שעושה חשבון נוקב. אין מקרה. לכל דבר יש סיבה בחירית. הוא רואה גולגולת צף על פני המים. הוא מסתכל על הגולגולת, הוא מסתכל על הראש הזה. הוא אומר, לכל דבר יש סיבה בחירית. על דעתפת, התפוך. זה לא סתם, בחרת את גולגולת שבחרת להציק לאחרים ולכן הציקו לך, יכולת לבחור אחרת. וסוף מטיפייך יטופון, מי שבחר גם הוא. אין הכרח, יש בחירה, יש סיבה ותוצאה לכל דבר. דלא מוסיף יסיף, דלא יליף קטל החייב. זה ביטויים מאוד חריפים, מי שמע אותם או לא שמע, הלל אמר אותם. דלא יליף קטל החייב, דלא יוסיף, מי שלא מוסיף בתורה יסוף. זה ביטויים מאוד נוקבים. זה אחד למשנות הכי מזעזעות, מסכת אבות, עם הגולגולת הזאת שצף על פני המים. לעמוד מולה ולהגיד על דעתיו תתפוך. הלל הוא לא מבטר, הוא לא וטרן. הלל מוציא מהאדם הזה את הבחירה, את האמון בבחירה, את האחריות על הבחירה. האדם הזה נשאר בסוף עם הגב, עם הגב לקיר בערב שבת. אין לו מה להגיד. הוא הפסיד הכל. והרוויח את חייו. הוא הרוויח את הזהות האנושית שלו. הוא הרוויח את הבחירה. אמר לו הלל, אבה זהיר ברוחך. הלל מוכיח אותו. תשלוט בעצמך. אתה היית פזיז מדי, לא בחרת, התפתית. למה אתה לא בוחר? למה אתה לא שולט? למה אתה מאמר? לאמר זה לא לבחור. לאמר זה לא לקחת אחריות. תבחר, תשלוט, יש סיבה ותוצאה. סיפורים של ערב שבת, סיפורים של מסכת שבת, סיפורים של שצריכים עוד להנחות אותנו הלאה, גם כשנעבור לסדרים בעזרת השם ומסכתות אחרות, לקחת איתנו עוד ועוד דברים ממתאמים מסכת שבת ולדבוק במידותיו של הלל הזקן. שבת שלום, בשורות טובות.